טוב, אנחנו סיפרנו את הסיפור על הסיפור הראשון על מיכאיהו ואימו שגנב את הכסף ושהחזיר ושהחליטו בגלל הקללה והברכה וכל מה שצריך לעשות ממנו פסל ומסכה להשם. והעלינו את האפשרות שאולי כאמור האימא הזאת היא דלילה, וברגע שגרשו אותה הפלישתים, אחרי שהתברר שבעצם היא אשמה בכל מה שקרה להם, בזה שנתנה להם את שמשון, אז נמצאת איפשהו על הגבול בין יהודיה לפלישתית, ובנו של שמשון שהוא מיכאיהו גדל יחד איתה, והיא מקדישה את הכסף לעשות פסל ומסכה להשם. כלומר אומר לנו משהו באמצע הדרך, ואני מזכיר שהכסף שיש כאן זה 1,100 הכסף אשר לוקח לך, וזה מה שאמרו סרני פלישתים. ואנחנו ניתן לך איש 1,100 כסף. כלומר, אולי, אני מעלה ניחוש מוזר, כל הקשר עם שבט דן בהמשך, גם כן הולך איפשהו בכיוון הזה, והעובדה שבני דן מגיעים למיכאיהו, כנראה קיים כאן איזשהו קשר, אולי כן, אולי לא, אבל אם בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, אז אני מקיים גם איש הישר בעיניו יגיד. בדבר הזה, ואנחנו נמשיך את הסיפור. ובכן, והנה מבית לחם יהודה, ממשפחת יהודה, והוא לוי והוא גר שם. כן, שתי מילים שאולי רומזות לנו למוצא שלו, נכון? כן, ואתם שתמול היה שהוא כללי על רבנו גרשום מהגולה, אבל אני מתכוון כאן לרבנו גרשום אחר. ובכן, וילך האיש מהעיר מבית לחם יהודה לגור באשר ימצא, ויבוא הר אפרים עד בית מיכה לעשות דרכו. ויאמר לו מיכה, מאין תבוא? ויאמר לו לוי, אנוכי מבית לחם יהודה, ואנוכי הולך לגור באשר ימצא. ויאמר לו מיכה, שמע עמדי, ויהיה לי לאב ולכהן, ואנוכי אתן לך 10 כסף לימים, וערב בגדים ומחייתך, וילך הלוי. ויואל הלוי לשבת את האיש, רמז שני, כן? שומעים את הרמז, כן? רמז שני, ויואל הלוי לשבת את האיש, ויהי הנער לו כאחד מבניו. וימלא מיכה את יד הלוי, ויהי לו הנער לכהן, ויהי בבית מיכה. ויאמר מיכה, אתה ידעתי כי הייתי בדמי לי, כי היה לי הלוי לכהן. כלומר, בסופו של דבר אנחנו נגיע ששמו של האיש הזה הוא יונתן בן גרשום בן מנשה, הנון שם תלויה, וחז"ל אומרים יונתן בן גרשום בן משה בעניין הזה. וכמובן חשוב מאוד לתת פה את ההערה של בעל התורים, הערה שנשמעת ודאי נכונה, שמשה רבינו נענש על כך שהסכים שגרשום יהיה החלק שעובד עבודה זרה. כן, הרי היה חז"ל מספרים לנו על הסכם שהיה בין יתרו לבין משה, מוכר שהבן הראשון ילך לעבודה זרה והבן השני ילך לעבודת השם. הבן הראשון על פי השנייה הזאת לא נימול, והביקורת על משה הייתה שלא מעל גם את הבן השני. כן, ואז באים בדרך במלון ואני מגשב השם וקשם איתו, אם כי שם יש לנו מחלוקת, וכנראה בחז"ל גם, כיוון שהתרגום המכונה בטעות תרגום יונתן אומר שמדובר על הבן הראשון. כלומר, ושבעצם נענש על כך שהסכים שהבן הראשון ילך לעבודה זרה ולא מעל אותו. שוב, כשאנחנו מנסים לראות את המעשייה המשונה הזאת בפשטי המקראות, או לראות את יונתן בן גרשון כאן באמת כעונש למשה, אז נדמה לי שהדבר הזה מונח בשמות שקיימים, וממש קשה מאוד להתעלם מלראות את משה כמיניאטורה כלשהי של עם ישראל, של רבנו שנמצא שם במדבר, כמיניאטורה של 40 שנות מדבר של עם ישראל. וכשכל הזמן אנחנו נמצאים במתח אם הפנים הם לארץ ישראל או הפנים הם לחזור למצרים. ללוט נאמר, אל תביט אחריך ואל תעמוד בכל הכיכר. תסתכל כל הזמן רק לכיוון ההר, אל תחשוב עוד על החזרה. בני ישראל, כל הזמן אנחנו רוצים, כל הזמן איפשהו קיימת האלטרנטיבה לחזור, וזאת הבעיה. כלומר, אני לא יודע אפילו אם היו תלונות כאלה. אם היו יודעים שאין אלטרנטיבה, שהולכים. ברגע שהולכים, אז הולכים. אבל אם כל הזמן יש אלטרנטיבה ואפשר אולי לחזור לארץ מצרים, אז המציאות מתחילה להציק. זה פחות או יותר מחובר זה לזה. אדם, בדרך כלל אהבת אדם לבניו היא אהבה בלתי מותנית בשום דבר. אהבת אדם לאשתו, זכו, לא זכו. למה? כיוון שאדם עם בניו, במידה רבה זה בגלל שאדם עם בניו, אין לו אלטרנטיבה, אלה הם הבנים שלו. נולד בן אחד חלילה, פגום, שוטה, אני לא יודע מה. זה הבן שלו, הוא אף פעם לא יברח מזה. יש אנשים שמצליחים לברוח גם מזה. אבל בדרך כלל, במציאות הטבעית, אדם לא יברח אף פעם מהעובדה שזה בנו. אבל אדם יכול לברוח מהעובדה שזו אשתו. אז עצם העובדה שכל פעם עולה השאלה, כן, לא, דיברנו על זה אצלנו במסכת גיטין, על הבעיה הזאת, כן. כל פעם, העובדה שקיימת אופציה, היא גם מפריחה את האופציה הזאת והופכת אותה ממצב של פוטנציאל למצב של בפועל. וגם כשאנחנו מדברים על הצרות במדבר, צרות במדבר זה במידה מסוימת צרות אובייקטיביות, אבל מבחינה אחרת זה גם מה בראש. באותה מציאות של הליכה במדבר ושל צמאון ושל רעב, ולא מדבר פה על מצבים שאי אפשר לעמוד בהם, מדבר פה על מצבים שאפשר לעמוד בהם אבל קשה. אז השאלה אם יש אלטרנטיבה או אין אלטרנטיבה היא שאלה קשה. ראיה הברורה היא מחטא המרגלים וחטא המעפילים. אמרו להם, אפס כי אז העם היושב בארץ, המלאק יושב בארץ הנגב, והחיטי להם הוא יושב בער, והגנן יושב על הים, ועל יד הירדן, אוי ואבוי! למה אוי ואבוי? כיוון שיש אלטרנטיבה, ניתנה ראש ונשום המצרים. ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר להם, הדרך חסומה. ואז הם מבינים מה האפשרות, מה האלטרנטיבה היחידה, להיות תקועים פה במדבר. אז מיד מעפילים ואומרים, לא, 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 אנחנו עולים מיד לארץ ישראל. כשאין אלטרנטיבה, אז מתברר שיכולים להילחם. קוראים לזה היום גנרל אין ברירה. כן, במלחמות. אבל השאלה, אם ניתן להילחם נגד יושבי הארץ, או לא ניתן להילחם נגד יושבי הארץ, זה היה תלוי בשאלה אם קיימת אלטרנטיבה. כל עוד יש אלטרנטיבה לחזור למצרים, אז לא, לא רוצים להילחם. לא רוצים להילחם. תדעו לכם שגם הנחישות, ותבדקו את זה, גם הנחישות הקיימת היום לגבי אפשרות למלחמה באויב שעומד לפנינו, תבדקו את זה, אני מכיר את זה בעל פה. והשאלה אם יש אלטרנטיבה. וכל אלה שיש להם אלטרנטיבה באיזושהי אוניברסיטה בסן פרנסיסקו או באיזה מקום באירופה, אז אומרים, רגע, אין ברירה, זו ימציאו אותו עם אבו. כלומר שיש אלטרנטיבה. ומי שמבין שאנחנו נולדנו פה ואנחנו פה ואין לנו אלטרנטיבה בשום מקום אחר, אז יותר פשוט לו העניין הזה של ההתמודדות עם כל הקושי שבהתמודדות. ויש קשיים מוסריים בהתמודדות, ויש קשיים, פיזיים בהתמודדות, ויש קשיים רוחניים בהתמודדות. השאלה היא תמיד יבקה יותר טוב. ובעם ישראל כל הזמן השאלה היא איך להסתכל על המדבר. אוי אוי אוי, יצאנו מארץ מיושבת. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מעבדות לחירות. השאלה, מה זוכרים? מה זוכרים ממה שהיה שם? כבר היום מתחילות לעלות שאלות מה אנשים זוכרים מאירופה. את הכבשנים באושוויץ, או את היופי ואת הנופים ואת הפרנסה ואת השלווה ואת כל הדברים היפים שיש באירופה. את כל חמודותיה של אירופה. את מה זוכרים שם? זאת שאלת היסוד. וזה המאבק לאורך כל ימי המדבר. ומי שיבדוק ויראה, אלה שני שמות בניו של משה רבינו. אלה שמות בניו של משה רבינו. גר הייתי בארץ נוכריה. מה משמעו? מה זה בארץ נוכריה? אני במדיין, ואני לא במולדת שלי. מה המולדת שלי? מצרים. אוי אוי אוי, הייתי צריך לעזוב את מצרים. איזה מסכן אני שהייתי צריך לעזוב את מצרים. גר הייתי בארץ נוכריה. אליעזר, אלוהי אבי בעזרי ויצילני מחרב פרעה, הקדוש ברוך הוא הציל אותי ממצרים והצלחתי לברוח משם, מהמקום שבו ביקשו את נפשי. זה שני הכתבים של כל מה שקורה לנו, אבל מתוך התודעה הזאת. אז אליעזר, וכשאנחנו בודקים את זה בדברי הימים, זה פשוט שם. כל בני משה הטובים שצמחו, צמחו מזרעו של אליעזר. כולם מזרעו של אליעזר. וגרשום איפשהו העסק הזה תקוע. ואולי זה באמת קשור בתודעה הראשונית, הבן שנולד, באיזה אווירה הוא נולד, ואז באים חז"ל ואומרים לנו, כן אימו, לא אימו, נתרם לעבודה זרה, או היה צריך לעבודת השם, אבל זה כבר נובע מהמשמעות של השמות. וכאן ראינו שני רמזים לעניין של גרשום בן משה, וכן באמת יונתן בן גרשום בן מנשה בנושא הזה מוביל אותנו לכיוון הזה. ויש במשה איזה מין בחינה של מנשה, כלומר של מישהו שעזב מהבחינה הזאת. וזה הסיפור שוב. אם אנחנו רוצים לקחת את הסיפור הזה כפשוטו של יונתן בן גרשום בן מנשה, אפשר כמובן להגיד כמו מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש. כלומר, לדבר לא על שושלת דורות רצופה, אלא בן של בן של בן של בן של בן של בן של בן. כן? כולנו ברור שמרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש, אנחנו מדברים על יותר דורות משלושה דורות בין מרדכי לבין קיש. נכון? פשוט. יכול להיות. אם נרצה לקחת את הדברים כפשוטם, לא יהיה לנו מנוס מלעמוד כאן על השאלה הגדולה מתי היה הסיפור הזה. שקצת התחלנו לדון בזה בפעם הקודמת, והשאלה, גם הסיפור הזה וגם סיפור פילגש בגבעה, שני הסיפורים על פניהם נראים כקשורים, על פי מדרשי חז"ל הם ודאי קשורים, אנחנו נראה שגם על פי פשוטם הם קשורים. אבל בכל מקרה שניהם איפשהו באים לבטא איזושהי תקופה של בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בן אביעזר. כלומר, שאת מסכת הראיות אנחנו נצטרך להביא לא ממקום אחד, אלא משניים בעניין הזה. אבל נבחן קודם כל את הסיפור שלנו. נתחיל עוד פעם פרק י"ח. בימים ההם אין מלך בישראל. בימים ההם שבט הדני מבקש לו נחלה לשבט, כי לא נפלה לו עד היום ההוא בתוך שבטי ישראל בנחל. פסוק שהייתי אומר איזשהו ניחוח של ימים קדומים מאוד. כלומר, לא אחרי 400 שנה, אלא אחרי, בואו נגיד כמה עשרות שנים. ואז ההתנחלות, כששבט מחפש לו נחלה לשם. בעניין. ושוב נזכיר, בעל סדר עולם, וזה מחלוק כאן במפרשים. אבל בעל סדר עולם טוען שפרשת פסל מיכה ופרשת פילגש בגבעה היו בימיו של חושן ושתיים. כלומר, הכוונה בתחילת ספר שופטים. מה אנחנו רואים פה על אירועים של תחילת ספר שופטים? אין בעיה כאן גדולה לבוא ולומר אין מוקדם או מאוחר, מכיוון שכל אחד רואה בסגנון איך הפרקים שלנו הם לא חלק אינטגרלי מסיפור השופטים. ניתן לראות את זה בסגנון הברור. אין לנו כאן כל ההקדמה של ספר שופטים, של בני ישראל שעושים הרע בעיני השם, והקדוש ברוך הוא מחרב אותם ביד איזה גוי, ובני ישראל זועקים אל השם, והקדוש ברוך הוא שולח להם שופט ומושיע אותם, והיה במות השופט ישוב והשחיתו מעבודם. זה נגמר. זה בסיפור של שמשון נגמר. כאן מתחילה קבוצת סיפורים אחרת, כך שבהחלט יכול להיות שהיא קשורה גם לסרט הזמנים אחר. זה לא חלק אינטגרלי של ספר שופטים, זה איזשהו נספח. אני חושב שגם די ברור לנו שכנספח זה מתקשר מבחינה רבה דווקא לספר שמואל ולא לספר שופטים, נכון? ספר שמואל בתחילתו, לפחות הנביא שמואל, זה העיסוק המקראי הגדול והחשוב ביותר בשאלה האם ראוי שיהיה מלך או לא ראוי שיהיה מלך. כולנו מכירים פה שאלות משפט המלוכה ולא כמה הסוכיותים עשו והפסוקים הנגדים. שמואל עוסק בזה, וכיוון שחז"ל מספרים לנו ששמואל כתב גם את ספר שופטים, נציין ששמואל כתב רק חלק קטן מספר שמואל. כלומר, שהוא כתב את ספר שופטים וחלק מספר שמואל. אז ממילא, אני אומר, בהחלט כל הדבר הזה יכול להשתבץ בספר שמואל. השאלה, האם אנחנו צריכים גם לשבץ את זה מבחינת זמנים, שזה סוף ספר שמואל, אין הכרח, שסוף ספר שופטים אין הכרח, כיוון שיכול להיות שהמחבר מתייחס כאן אל הבעיה הכללית של תקופת השופטים שמובילה אותנו למצב של אין מלך בישראל אישה ישר מן הארץ. יכול להיות. אז אני אומר, הסיפור של שבט הדני מבקש לו נחלה, פשט המדרש של יונתן בן גרשום בן מנשה, שזה משהו שני דורות אחרי משה. הסיפור של חז"ל על מיכה, שאיפשהו היה כבר בקריאת ים סוף והקדוש ברוך הוא זעם עליו, כל הדברים האלה הולכים לתקופה ראשונית. גם מה שהופיע לנו בפרשת פילגש בגבעה, כתוב שם פרק כף פסוק כף זין, וישאלו בני ישראל ואדוני ושם ארון ברית אלוהים בימים ההם, ופנחס בן אלעזר בן אהרון עומד לפניו בימים אלה, אמור הוסיפו לצאת למלחמה עם בני בנימין אחי מחדל ואמר אדוני עלו כי מחר יתנו בידיך. ובכן, קיומו של עוד איש עתיק מתקופת התורה בנוסף למדרשים על מיכה ועל יונתן ועל ומה שדיברנו עוד עכשיו על בני דן, אז כאן יש לנו גם מציאותו של פנחס שאיפשהו רומזת על כך שאנחנו מדברים על ימים קדומים. שוב, תמיד אפשר ללכת לכיוון של פנחס אליהו, ופנחס הוא מלאך השם וכל הדברים הידועים, ואז אמר שפנחס חי שנים רבות, כלומר כאן הוא כבר אמור להיות בין 400, אולי יותר, זה אפשרי. אבל הדברים האלה איפשהו הם סיבות לומר שאנחנו נמצאים בתחילת הספר. יש סיבות טובות להגיד שזה סוף הספר. יש סיבות טובות להגיד שזה סוף הספר. ליבי אומר לי, אני לא יכול להוכיח, אבל שעל פירוש שבו הוא נראה בספר שמואל, פרק מתחבר לי שם הרבה דברים, אני לא יודע אם אני אצליח להכניס אתכם לזה. פרק ת' בספר שמואל א', בפסוק כף אומר שמואל לשאול, ולמי כל חמדת ישראל הלא לך ולכל בית אביך? ויען שאול ויאמר לו, בן ימיני אנוכי מקטני שבטי ישראל ומשפחתי הצעירה מכל משפחות שבטי בנימין, למה דיברת עליי כדבר? אומר, מה אתה לוקח פה את השבט הכי קטן ונמנה ממנו מישהו? האם באמת העניין שבנימין הוא קטן? הכל נשמח על כך שבספר בראשית באמת בנימין הוא הבן הצעיר יותר, אם זה נימוק שלא יקחו ממנו מלך, אולי, כן. אבל אני נוטה מאוד להבין, בנימיני אנוכי מקטני שבטי ישראל, הכוונה בעצם קטן שבקטן. למה קטן שבקטן? בגלל כל הטבח בפרשת פילגש בגבעה, נותרו 600 איש.
זה לא סיבה לומר שזה דווקא 400
שנה עברו, אני לא חושב שזה צריך להיות מאוד ניכר שזה שבט מאוד קטן. מה? בוא נגיד, הדבר יכול להיות שהוא יותר קטן, אבל השאלה עד כמה זה משנה. אם הוא יותר קטן, ממש קטן, כן, זה כמה יפרוס, בוא תגיד, מה, מצרים, 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 מלך?
אה, אז גם השבועה,
איך שפתרו אותה, זה לא פתרו אותה, לא פתרו מלא. מה?
היו
עליהם בעיות,
אם
השבועה
לא
פתרו אותה,
לא
פתרו
מלא,
זאת אומרת, שהם יכולים להגיד בהם להקרמים ו... טוב, בוא נשאיר לנו משהו לפרשת פילגש בגבעה. אבל אם ניקח, כלומר, אני אומר את זה ככה, זה להצטרוף לכל הסיפור. כל סיפור יבש גלעד, ואני מזכיר לכם שהוא מנתח צמד בקר ושולח אותו בכל גבול ישראל, והקבלות לפרשת ניתוח הפילגש כאמצעי גיוס של כל העם, וכאן 400,000 וכאן 330,000, מספרים דומים, וכאן כדי להרוס את יבש גלעד, כאן כדי לבנות את יבש גלעד, כאן כדי לפדות את יבש גלעד. אנחנו עוד נראה, הסיפורים האלה זועקים לשמיים שהם מחוברים זה בזה, ואנחנו עוד נדבר על זה. אם הם מחוברים זה לזה, אתה צריך איזושהי פרופורציה של זמנים מתקבלת על הדעת. כן, שנייה. בואו נגיד, זה יותר מתחבר אם אתה לומד את הספר כסידור. ושפרשת, ושפרשיות אין מלך בישראל שישר בנם יעשה, הם מסוף הספר. יש עוד סיבות לומר את זה. אם אתה רואה, אם כבר תקושן משתיים יש עוד פניאל בן פניה, אז יש עם, יש... הדינמיות פשוטה של הספר הולכת בכיוון הזה שיש לך בהתחלה השופטים הגדולים. ניאל, אהוד בן גירה, ודבורה וברק, וגדעון, השופטים הגדולים. ואז חל המשבר הגדול של אבימלך, דיברנו על זה כבר. ואז אתה מגיע לשופטים הבעייתים. ראינו שזה לא רק יפתח ושמשון שמספר עליהם ושהבעיות שלהם מוכרות לנו, אלא גם השופטים האחרים עם 30 בנים ועם 40 בנים או 30 בני בנים ורוכבים על 70 הירים, ואם זה חפות יאיר, ואם זה כל הסיפורים האלה שמשהו לא מסתדר, ושאולי זה מוביל לאותו מקום שבשלב מסוים גם חדלו השופטים וחיו, ככה, איש הישר בנביא עשה. ואין שופט, ואין מלך, ואין שום דבר. זה מין הפקרות כזאת שמחייבת את כל העסק לדרוש איזושהי מידה מחשבתית. אני אומר, ניתן להביא סיבות, מקורות, מה שאולי אמרנו מקודם על אשת שמשון. בעניין הזה אולי, אם כי זה שם נמצא, נשמע דמיוני, אנחנו נראה עוד פרטים כהנה וכהנה, כאלה שיתמכו בכיוון אחד וכאלה שיתמכו בכיוון שני, כך שבהחלט תעלה השאלה לאיזה כיוון לדחוק את הסיפור הזה. לאיזה כיוון לדחוק את הסיפור הזה. בכל אופן, אנחנו כרגע עם בני דן.
אם אומרים שזה סיפור
מוקדם
יותר, אז
לכאורה
גם
צריך
לספר למה
הוא נכתב
בסוף.
מה? בשביל לקשר בין שמואל. כן, אמרתי. זה בא, שזה מקשר עם הבעיה המרכזית בתחילת ספר שמואל, שאלת המלוכה. כן. כן, נכון, נכון. נכון, זאת אחת הראיות החשובות, אנחנו ניתקל עוד בראיות האלה. ראיה חשובה מאוד, מה שרועי אמר, וכתוב באמת בהמשך, ויקים אליהם דן את הפסל ביונתן בן גרשום ממשה ובניו היו כהנים לשבט עדני עד יום גלות הארץ, ויזיר מהם את פסל מניחה אשר עשה כל ימי היות בית האלוהים בשילו. משמע שאתה מדבר על יותר מ-40 שנה של אלי או משהו כזה, כן, משמע שאתה מדבר על איזושהי תקופה ארוכה, כן? אני בהחלט מסכים גם עצם היעדרותו של משכן שילה מכל הסיפור בספר שופטים. הולכת איפשהו בכיוון הזה גם. כן? בסדר. אבל מצד שני יש גם כיוונים הפוכים. שאומרים דווקא לקצר את זה, אבל אני מציע שנראה זה תוך כדי. וישלחו בני דן למשפטם 5 אנשים מקצותם אנשים נקהל מצורה ומאש תעול לרגל את הארץ ולחוקר, ואמרו להם לקחו ולקחו את הארץ ויבואו הר אפרים עד בית מיכה וילינו שם. אני מזכיר לכולנו שצורה ואש תעול מופיעות במפורש בין ערי יהודה. כשהם גרים שם בצורה ואש תעול, אז אני מזכיר את הפסוק ותאכל רוח השם לפעמו במחנה דן בין צורה ובין אש תעול. כלומר, בפסוק הזה למדנו שני דברים. א', שהם חיו במחנה, ובין שהם לא חיו בשום מקום, בין צורה ובין אש תעול. כלומר, הם לא בדיוק חיו בצורה. למרות שכתוב האיש אחד מצורה, ממשפחת אדם שמורנו, זה לא בדיוק בצורה. זה היה אי שם בין צורה לבין אש תעול. כלומר, הם חיו בשדה, באיזשהו מחנה פליטים כזה. אבל לא בתוך העיר. גם עליי המקום פחות מוגן, פחות טוב מהרבה בחינות אחרות. היו עליהם לכל כבוד הארץ ויבואו הר אפרים עד בית מיכה וירינו שם. היה עם בית מיכה. והם הכירו את כל הנער הלוי ויסורו שם. ואמרו לו מי ויקר לו, מה אתה עושה בזה ומה לחפו? ויאמר להם כזו וכזו יעשה לי מיכה ויזכרני ויהי לו לכהן. ואמרו לו שאל נא ואלוהים ונדע תצליח דרכנו אשר אנחנו הולכים עליה. ויאמר להם הכהן לכו לשלום נוכח אדוני דרככם אשר תלכו בה. נציין קודם כל עד כאן לגבי המינוי שלו. כן, הייתי צריך להגיד את זה קודם, שכחתי. כתוב האיש מיכה לא בית אלוהים ויעש אפוד וטרפים וימלא את יד אחד מבניו ויהי לו לכהן. נכון? וכאן כשפתאום מגיע האיש הלוי אז הוא מחליף אותו. למה הוא מחליף אותו ומה רע לו באחד מבניו? שאלה לקהל הקדוש. לא יודע אם הוא עד כך דתי שהיה רוצה מין סמכות כזאת אלוהית. אני מעריך, היה שם אפוד וטרפים. כלומר, לבניין הזה אצל פסל מיכה היה תפקיד ברור. ומה הוא? זה בעצם ראינו כאן, לכן הזכרתי בזה כאן. אנשים באו בין השאר כדי לשאול כל מיני עתידות. מעין מה ששאול יום אחד הולך לשאול את שמואל איפה האתונות, איפה הלכו לאיבוד האתונות, אז הלכו אל פסל מיכה, היה שם אפוד וטרפים, אנחנו יודעים בדיוק מה משמעותם של טרפים. אנחנו מכירים את זה מלבן, זה מופיע הרבה בספר הושע העניין הזה. כי הטרפים דיברו אבן וכולי. כלומר, את הטרפים היו שואלים, כן, מה יהיה? מה יהיה? מה יקרה? אם כדאי לעשות דבר זה? אם כדאי לעשות דבר אחר? איך לעשות? הטרפים, הם היו האדמו"ר. הם נתנו את סוף. מה לעשות? ואני מעריך שכל העסק הזה שם, כנראה כל הפסל בלת בכלל, כנראה לא התפתח כמו שצריך. למה? כנראה שהטרפים לא ענו תשובות מי יודע מה. הבן שלו שם כהן ושאל אותם וענה תשובות לאנשים. והפתיח לה אחד בן ונודע לו בן, והפתיח לה אחד דף פרנסה על הדרך הזאת, והוא לא זכה, והפתיח לה אחד איזה מין דברים אחרים, ולא זכה שום דבר. ואיפשהו כשהתגלגל הנער הלוי, ואולי באמת נודע, אני מעלה את האפשרות הזו שהוא מזרעו של משה רבנו, כן? אז מה אתה צריך לדעת מזה? זה לא סתם לוי. מישהו מזרעו של משה רבנו אומר, אתה ידעתי כי היטיב השם לי, כי היה לי הלוי לכל. מכאן ואילך תהיה תשובתו. זה כמו שאנחנו רואים פה הנער הזה. נותן תשובות בול, הולך לו... הולך לו כמו שצריך, מה הוא אומר להם? לכו לשלום, נוכח השם, דרככם, אשר תלכו בה, אתם הולכים להצליח. כן. זאת הסיבה שכשהם באו בנגלה השנייה, הם לקחו אותו איתם, הם ראו אחד שיודע לתת תשובות טובות. אבל יכול להיות שהיו לו כמה צרות, אני יודע איך להסביר את זה, כן. אני מאמין בטרפים. הלך טוב, כמו שלפעמים הולכים כל מיני ניחושים, בסדר, גם הוא הלך לו, בסדר. כן?
זה חלק מעבודת השם?
מה?
זה עבודת השם או שזה עבודת אלילים? אני לא אצליח להבין כאילו מתוך הדברים האלה זה עבודת השם.
אתה מציב לי או, אז אני לא יודע מה לענות לך. זה לא עבודת השם, זה גם לא בדיוק עבודת אלילים. שזה לא עבודת השם, אני צריך להגיד לך, דבר פשוט, זה דברים שעוברים בהם על איסורי דאורייתא גמורים, נכון? בכל הניחוש הזה, ובטרפים, עוברים פה לאיסורי דורי דגמור. זאת לא עבודת אלילים. זה עם הרצות מוחלטת. זה אי הבנה מה הקדוש ברוך הוא דורש, מה הקדוש ברוך הוא רוצה. ורק יודעים שהקדוש ברוך הוא קיים, יש כמה מצרות, ולך תדע איך המצרות האלה מתעבדות אחרי דורות, בצורה זו או בצורה אחרת. ויודעים שיש סיפור שרחל גלפה את הטרפים ושם אתה יכול להתחיל לספר אגדות ולהתמוצץ ולהגיד כן, הקדוש ברוך הוא על ידי הטרפים האלה נותן כל מיני תשובות. יש אמנם אלטרנטיבה באורים ותומים, אבל יש לנו גם זה. עדיין זה לא עבודת השם, זה גם לא עבודת השם. זה איזשהו ניסיון למין בית מקדש חדש כזה עם משמעויות חדשות. ויאמר להם הכהן לכו לשלום נורא השם דרככם אשר תלכו. ולכו חמשת אנשים ויבואו לאישה ויאמר את אדם אשר בקרבה יושבת לבטח כמשפט צידונים שוקט ובוטח ואין מקליב דבר בארץ יורש עשר רוחים הם המצידונים ודבר אין להם עם אדם. בדיוק איזה דבר אין להם עם אדם, ניתן לפרש, אין להם שום דבר עם שום מי שהם נמצאים לבד. כולכם מכירים את תל דן, יודעים על מה אנחנו מדברים? ליד קיבוץ דן שם בצפון, מקום מאוד טוב, פורה מאוד, מלא מים וצמחייה וכל מה שצריך. ואם אנחנו מציירים את זה, אנחנו נמצאים פחות או יותר כאן, במקום הזה. במקום הזה, אנחנו נמצאים כאן. רחוקים הם מצידונים, יכול להתפרש בדבר אין להם עם אדם. כן, העיר אדם, זאת עיר גשר אדם. יודעים איזה גשר אדם? אה, לא? רואים עכשיו יש עיר אדם, שיש סברה גדולה, שאדם זה גלגול של איזה שם? אדמה, כן? סדום ועמורה, אדמה וצבועים, ארבע ערים גדולות שבעצם כיסו את כל בקעת הירדן, בצדה המזרחי, וייתכן שדבר אין להם ידם, כלומר אין להם קשר לא עם בקעת הירדן כאן ולא עם כאן, אף אחד לא יבוא לעזרה, וממילא ניתן לתקוף אותם. אני מזכיר שכבר משה רבנו אמר, דן גור אריה יזנק מן הבשן. כלומר, יעקב אבינו כשנתן החלה לדן, נתן כנראה באמת בגוש דן, כלומר, יעיד דן נחש עלי דרך שפיפון עלי אורך הנושך יגבי סוס ויפול לחבו אחור. כלומר, הוא אמר, אתם תצטרכו להילחם עם הפלישתים, עם המרכבות, עם הסוסים, עם כל הדברים, תצטרכו איזושהי פעולת מחתרת, דיברנו על זה, ולכן הוא סיים את אבירתו לדן במילים לישועתך כבידי השם. כן, זה בהחלט קשה. אבל יעקב אמר, ניתן לעמוד בזה. משה רבנו מעביר אותם לצפון מזרח, ואומר, דן גור אריה יזנק מן הבשן, שם אתה כבר לא תהיה כמו נחש, שם אתה יכול להילחם מלחמת פנים אל פנים, מלחמה חזיתית, ולנצח כמו שבאמת קורה עוד מעט. אגב, דברים דומים יש לנו גם עם גד. יש הרבה דמיון בין דן לגד, בכור בלהה ובכור זלפה, ויעקב אומר לו, גד גדוד יגודנו, והוא יגוד עקב, כלומר נשוך את העקב, כלומר נצטרך לעבוד כמו נחש, כנראה גם גד היה אמור לנחול אי שם בארץ פלישתים. ומשה רבנו מה אומר לו? כלבי שכן וטרף זרוע אף קודקוד. כלומר, מה, הופך אותו מנחש לאריה. כן? אבל במזרח הירדן זה היה אפשרי. מול הפלישתים לא הייתה אפשרות אלא לעבוד כמו נחשים. נגיד כך. בכל אופן הם מוצאים ויבואו אליכם צורה וישתרון ויבואו להם הרי מה אתם שם קצרה ויבואו כמו ונעלה עליהם כי ראינו את הארץ והנה טובה מאוד ואתם מחשים אל תעצלו ללכת לבוא לרשת את הארץ ובואכם תבואו אל עם בוטח וארץ רחבת ידיים כי נתנה אלוהים בידכם מקום אשר אין שם מחסור כל דבר אשר בארץ ויסו משם משפחת נתנים מצורה ומשתרון 600 איש חגרו כלי מלחמה. ויעלו ויחלו בקריאת יערים ביהודה, כן קראו למקום אמרו מחנה דן. עד היום הזה הנה אחרי קריאת יערים, זה כמובן לא מחנה דן הקודם, אלא המקום שהם חנו בו. ויעברו משם הרפיים, ויעברו עד בית מיכה, כלומר אנחנו יכולים לעשות כבר את המסלול שלהם. קריאת יערים, אני מקווה שאתם יודעים איפה זה. ומשם הם חוצים ומגיעים לרפיים. היינו חמשת אנשים הולכים לרגל את הארץ לאיש ואמרו לכם, הידעתם כי יש בבתים האלה יפות וטרפים ופסל ומסכה, ואתה אדעו מה אתה עשו. אבל לא אמרו רק יש, אלא אמרו, הוא יודע לנחש טוב. הוא בעצם בזכותו, הגענו לשם והצלחנו. ויצאו שם ויבואו אל בית הנער הלכי בית מיכה, וישאלו לו לשלום, ושיש מאות איש חגורים כלי מלחמתם ניצבים בתוך השער אשר מבני דן. ויעלו חמשת האנשים הולכים לרגל את הארץ, באו שמה לקחו את הפסל ואת האפוד ואת הטרפים ואת המסכה, והכל ניצב פתח השער, ושש מאות האיש הרגעו כלי מלחמה. ואלה באו בית מיכה, ויקחו את פסל האפוד ואת הטרפים ואת המסכה, ויאמר עליהם הכהן, מה אתם עושים? אמרו לו, החרש, שים ידך על פיך, ולך עמם. ואין לנו לאב ולכהן, אתה בהיותך כהן לבית איש אחד, או היותך כהן לשבט ולמשפחה בישראל. ויתב לב הכהן, ויקח את האפוד ואת הטרפים ואת הפסל ואת הפסל, ויבוא בקרבן. יפנו וילכו וישימו את הטף ואת המחנה ואת המקנה ואת הכבודה לפניהם כי הבינו שהולכים לתקוף אותם מאחור. הם היחידו עם בית מיכה ואנשים אשר בבתים אשר עם בית מיכה נזעקו וידביקו את בני דן. ויקראו על בני דן וישימו פניהם ויאמרו למיכה מה לך כי נזעקת? ויאמר את אלוהי אשר עשיתי לקחתם ואת הכהן ואת הלכו ומה לי עוד ומה זה תאמרו אליי מה לך? ויאמרו אליו בני דן על השמע כל חיים אנו ונפגעו בכם אנשים מרי נפש, ואספתה נפשך בנפש ביתך. הלכו בני דן לדרכם, והיה למיכה כי חזקים היו ממנו, והיפן והיה שם את ביתו. הם הלכו את אשר עשה מיכה, ואת הכהן אשר היה לו, ויבואו על האיש, עליו שוקט ומותר, ויקור אותה לפי חרב, את העיר שרפו באש. אנחנו רואים שאלה היו אנשים לא עם הרבה רחמים, מראי נפש, ואין מציל. היא רוגה עם צידון ולא אלה עם אדם, והיא בעמק אשר לבית רחוב, ויבנו את העיר וישבו. ויקראו שם העיר דן בשם דן אביהם אשר גולה לישראל, ואולם לא ישלם שם העיר לראשון. וישים להם דן את הפסל ונתן בן גרשום בן מנשה, ובניו היו כהנים שבט הדני עד יום גלות הארץ. ויישים להם את פסל מיכה אשר עשה כל ימי היות בית האלוהים בשילה. אני מביא ראיות לעריכה המאוחרת של הספר. שוב, עריכה מאוחרת, אני לא מתכוון מתקופת היוונים הסלבקים, אני מתכוון עריכה של הנביא, כן. אבל רבנן מעלה את האפשרות שירמיהו הוא העורך האחרון של ספרי הנביאים. אז נדמה שכאן יש ראיה ברורה. והדבר הזה, זה הפסוק, ויקראו שם העיר בשם דן אביהם אשר יולד לישראל, ואולם לאיש שם העיר לראשונה. הפסוק הזה לא יכול היה לכתוב, אלא רק מי שיקיר את העגלי ירובעם בן נבט. מסכימים איתי? הרי על מה בנוי הפסוק? ויקראו את שם העיר דן ואולם לאיש שם העיר לראשונה. ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה. נכון? איתי, אפשר? אתה יודע, מה? מה אתה לא בקיר? ויקרא את שם המקום הוא בית אל ואולם לוז שם העיר לראשונה. לא מכיר את הפסוק?
לא, אני מכיר, אבל
את
לאיש אני לא...
כאן, הנה.
את ההקבלה אני מבין, אבל לא...
מישהו פה, כלומר המחבר, רצה להקביל את בית אל לדן, או יותר נכון, את דן לבית אל. מסכימים? זה שחור על גבי לבן. מה עניין דן אצל בית אל? דן נמצאת שם בצפון, בית אל נמצאת שתי ערים שמה הקשר ביניהם? הקשר היחיד שמתבקש ביניהם מהו? עגלי ירובעם, שהיה אחד בדן ואחד בבית אל, נכון? מסכימים איתי? כלומר, אני חייב להגיד שפסוק כזה, או לפחות הסגנון של הפסוק הזה, הוא בד. אחרי שכבר היו ערים. גם האמירה שזה היה עד יום גלות הארץ, זה פסוק מאוחר. זה לא פסוק שיכול היה להיכתב בספר שופטים. אפילו הפסוק כל ימי היות בית האלוהים בשילה לא יכול להיכתב בספר שופטים. אבל זה אפשר להגיד שזה דיין שמואל שכתב גם את ספר שמואל. אבל עד יום גלות הארץ... מי כתב את זה? מה? מה הקשר? הרי אתה לא מדבר פה על פסל מיכה, אתה מדבר פה כבר על משהו שקיים בדן. ביום שגלה ארון ברית השם משילו, אז גלה פסל שהיה בדן. מה, המלחמה עם פלישתים הגיעה עד תל דן? אל תסתתר. זה לא, מה שאתה אומר, אני לא רואה לו התחלה. כמו שאתה יכול לנחש, אני אתן לך תשובה שלישית. אבל זה ודאי לא קשור לחורבן שילה. מלחמה עם פלישתים התנהלה באבן העזר, היא לא התנהלה בתל דן.
אני לא אומר שפלישתים האלה שהחריבו את זה, אבל ההנחה
שהמקום חרב באמת פחות יותר בסביבת חורבן שילה,
אז אפשר
לפרש לגלות
הארץ, לא
בתור גלות
כל הארץ,
לתור גלות של הארון. סתרי תורה. כן, בפשטות לדעתי, אני לא יכול להבטיח, אבל נלך לספר מלכים, ב' א', נכון? א', פרק ט"ו, פסוק י"ח. שם הייתה מלחמה בין עשה לבין בעשה מלך ישראל, וכתוב שם ועיקר עשה את כל הכסף והזהב הנותרים באוצרות בית הדדה ותוצרות בית המלך, ויתנה ביד עבדה וישלחן המלך עשה אל בן הדד בן תברימון בן חזיון מלך הרם היושב בדמשק לאמו. ברית ביני וביניך, בין אבי ובין אביך, הנה שלחתי לך שוחד כסף זהב, לך הפרה את בריתך את בעשה מלך ישראל ויעלה מעליי. וישמע בן הדד אל המלך עשה וישלח את שרה החיילים אשר לא אל הרי ישראל, ויח את עיון ואת דן ואת אבל ואת מערכה ואת כל כנרות ואת כל ארץ נפלים. מה אתה רואי? אני חושב שהכוונה לכאן. אנחנו צריכים לדעת, זה היה כנראה, מדובר כאן על אירוע מאוד מאוד טראומטי, והוא כנראה נזכר במקרא כמה פעמים, ואולי על זה אומר ישעיהו, כעת הראשון הקל ארץ הזבולון וארץ הנפתלי, והאחרון הכביד דרך הים עבר הירדן וגליל הגויים, הוא אומר את זה ערב חורבן שומרון. וייתכן שהדבר הזה יש לו משמעות גם במקומות אחרים. אני לא אכנס לזה, גם בסיפור גדליה בן אחיקם. והמלחמה שהייתה כאן, הייתה כנראה מלחמה טראומטית למשך מאות שנים. אני רק אזכיר שברצח גדליה בן אחיקם נאמר, בפרק מ"א בירמיהו, פסוק ט', והבור אשר השליך שם ישמעאל את כל פגרי האנשים אשר היכה ביד גדליהו, הוא אשר עשה המלך עשה מפני ברשה מלך ישראל, אותו מילא ישמעאל בן נתניהו חללים. כלומר, הדבר הנורא הטראומטי שהחזיק מעמד עד אחרי חורבן הבית, וזה כנראה חורבן עיון ודן ואבל בית מערכה, כל המקומות האלה נמצאים פחות או יותר באותו אזור, זה האזור שבין קיבוץ דן לבין מטולה, שם נמצאים גם עיון וגם אבל בית מערכה, כל המקומות האלה נמצאים שם יחד, והיה שם חורבן גדול. אני חושב שעד יום גלות הארץ זה שם, הן יתאחר אולי שמדובר על גלות עשרת השבטים, אין הכרח שזה יחזיק מעמד עד שם. כן.
כאשר עשו קירוש של אדמות בארץ, הוא כאילו
בדרך כלל שאנשים יפסיקו להחליט בבית
ישראל
גולה, אז זה לא יכול להיות, כי הרי תיארו את כל הבמות. עכשיו, כשמתארים את הבמות,
לא יתארו דבר שהוא יותר חמור מבמות,
אבל כשזה יפוג הוריית,
כמו
הבמות,
כאילו,
בגרפים ובדרמי. מתי
תיארו
את הבמות?
במהלך חזקיהו? כן.
מה אתה רוצה?
אני
לא ארושם. טוב. בואו נחזור לשאלה המרכזית שאני רוצה לסיים בה, והיא, אני מחפש את הקשר בין הכותרת לבין הסיפור. סיפור על נדודי שבט דן ועל עלייתו צפונה, והסיפור הזה פשוט מתקשר בפסל מיכה. רק דבר אחד אני שואל, איך זה מתחשב בכותרת, בימים הם אין מלך מישראל ישר שם על הרסק? בואו נאמר, כדי אולי נבין יותר טוב את השאלה, להלן תהיה לנו פרשת פילגש בגבעה, גם שם תהיה כותרת ברורה, והיא בימים הם המלך אין בישראל, והסיום יהיה בימים הם אין מלך בישראל איש הישר בן אבי עשר. אני חושב שבפרשת פילגש בגבעה התשובה לשאלה מתבקשת מאלה, נכון? אבל אתה מדבר על איזשהו אירוע נורא של אונס קבוצתי של אישה אחת עד מותה על ידי חבורת פרי אדם, ואין דורש ואין מבקש ואין כלום, ואחר כך המלחמה מגיעה, שהולכים והורגים עיר שלמה, ואחר כך מתחילה, ויש שם מלחמה שלמה בין שבטים. בקיצור, העסק הזה מגיע שם ל-100 אלף הרוגים. לפחות. לפחות 100 אלף הרוגים בגלל איזשהו סיפור על פילגש. ברור שאתה מתאר שם מין מצב של בוקה ובולקה ושאין מלך בישראל ושבאמת כל אחד יורה שם בכל אחד. כשלא תמיד ברור לך בדיוק מי נגד מי. שם הכלל אין מלך בישראל יש המשר בן אריה עשה, נראה באמת כותרת מתאימה. אבל פסל מכרה במם בא לידי ביטוי אין מלך בישראל יש המשר בן אריה עשה. כן, רואי. כן, זה ההסבר המקובל, אני לא מוכשר ממנו, זה בהחלט שלי, זה ההסבר המקובל. כלומר, תהיה, עובדה שהם מקים איזה עיר, אל תשכח זאת פעיר קנאנית. כן? כלומר, דברים כאלה יכולים להיות גם בתקופה שיש מלך ישראל כמו יהושע. נכון? משה, אם אנחנו מדברים על מזרח הירדן, אז יש מלך בישראל שנאמר, ואם ישראל הוא מלך שזה נאמר על משה רבי. כלומר, להקות. עיר כדי לנכון לחלה, אפשר כמובן להתבקר על שאלה אם זה כן יפה או לא יפה, גם אני לא נהנה מאוד מהסיפור הזה. בכל אופן, משה רבנו אמר, דן גור יהיה זנק מן הבשן, אנחנו יכולים פשוט לחיות עם זה, תלפת את זה לאותה שהם מן הסתם היו עובדי עבודה זרה ששרפו את הבנים שלהם לבעל, כן? מה?
זה לא נראה כאילו שיש להם בעיה, זה גם
למיכה. אתה צודק, אבל בסדר, זה... אנשים מראי נפש טפלו על איזה איש בודד ולקחו לו מהבית את היפות ואת הטרפים. על בסיס העניין הזה להגיד אין מלך בישראל איש הישר ואינם יעשה, כלומר שזה הביטוי של האנרכיה. אפשר? אני יודע. טוב, אני אתן אולי עוד תשובה אחת אחר כך אני. איתמה.
גם שובה
שאתה
יודע,
אבל זה גם מודגש לפני זה. מה? לי
זה
נראה תמיד שזה תנ"ך
מתאר
את זה בעוד בהסתגרות, כלומר
למעשה
כמו
שאתה
יודע. עם שוקט מותח, מה זה הדגשה הזאת? זה לא עדיין שהעם שוקט מותח. הדגשה הזאת אומר שהמלחמה הלכה להם. קלות. ממש כמו שאמר, הכהן מבית מצחק. לא יודע, תראה, גם אני לא נהנה. אני אמרתי, אני לא נהנה מהסיפור הזה, אבל... זה מחזיר אותנו לכל השאלות של לילות אחרי כל נשמה ולכל מיני שאלות שאנחנו צריכים להתמודד איתן. אני לא חושב שהמקרא באופן נפואי היה אומר על זה אין מלך בישראל אישה ישר בן אבי יוסף. אני לא מעריך שהמקרא, אנחנו כאן במאה ה-21 חיים באיזשהו משהו אחר, אבל אני לא מעריך שהמקרא דבר כזה, היום כל הקנאות שלנו נעלמה, כן? אבל המקרא, העיר של עובדי עבודה זרה הכנעניים שהוחרטו כדי שלבני ישראל יהיה מקום לשבת, אני לא מעריך שהמקרא היה נותן לזה ציון שלילי. כיוון שנשאר לנו מעט מאוד זמן, אז אני... טוב, גבי, אבל ממש במברק.
הלחימה הייתה לחימה של שבטים, כל הלחימה בכל הציפור של שופטים, היה לחימה בשבטים, ופה אין את כל המעגל הזה של החטא והזעקה והמישועה על ידי שבט אחד בדור המעגל. הוא באמת קיבל את
הכותרת
של
אין
מלך,
בגלל
שהם לא קשור
לכותרת
של חטא
זעקה וישוע.
אבל זה עדיין אין מלך,
בגלל
שהם עדיין בודדים,
הם
עדיין לוקחים שבט
בודד. כן, אני מסכים, זה פחות או יותר גם מה שנאמר... בסדר, מה שרועי אמר, דומה, בסדר. אני רוצה להגיד איזשהו כיוון אחר, בדבר הזה אני נאלץ פה להפסיק את התשובות, רק בגלל הזמן עכשיו. אני הייתי הולך פה בכיוון אחר, ואני רוצה לתת פירוש אחר לאיש הישר בן אבי עשה, ונאמר לנו בספר דברים, לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום, איש כל הישר בעיניו, כי לא ותם הדעת אל המנוחה ואל הנחלה אשר יושב לו כחלות אלך, ועברתם את הירדן וכו', הן והיה המקום אשר יבחר השם אלוהיכם מכל שבטיכם, לשכנו תדרשו ובת השמה. כלומר, המושג איש הישר בעיניו יעשה בשני הסיפורים האלה, פסל, מיכה ובלגת מגיבה, בעצם נותן לנו שתי זרועות שונות, שאחת תשועה. בואו נגיד את הדברים בלשון הפסוקים המאוחרים יותר, למען דוד עבדי ולמען ירושלים, העיר אשר בחרתי בה מכל שבטי ישראל, או למען דוד עבדי ולמען ירושלים, או למען להיות ניר לדוד עבדי לפניי בירושלים. דוד וירושלים. כל הזמן זה הולך ביחד. ואין מלך בישראל שישר בעיניו יעשה, כלומר שאין דוד, לא משנה לי כרגע דוד או שאול, אני לא מדבר כרגע על השאלה הזאת. אין מלך שיכול להוביל לתחושת הפקרות, כפי שבא לידי ביטוי בפרשת פילגש בגבעה, שאנחנו תראו אותה בהרחבה רבה. אבל אין מלך בישראל, זה גם אומר אין עיר מלכות בישראל. אין עיר מלכות בישראל, אין מקדש. שילה משמשת כאן כמקום, הייתי אומר, די שולי, די בלתי ידוע. אפשר להקים סביבו איזה מין פסל מיכה, ואז כולם הולכים לשם, אנחנו נדבר על זה, ונגרב לשילה שלושה מילים, והיה השן המערכה מתערב והשן פסלו של מיכה. ומישהו יכול להקים לך פתאום, ואז כולם הולכים לשם, ולא מעניין אף אחד שום דבר, אתה בונה איזה משכן באיזשהו מקום, שהוא לא עיר מלכות, זה לא מחזיק מעמד, ואז איזה שבט, זה לא עיר שממגנטת את כולם, ואז איזשהו שבט שהולך למרחק, אז בונה לעצמו מקדש שם. איש כל הישר בעיניו. למה? כיוון שאין המקום אשר יבחר השם, ואז כל אחד הולך ובונה שבת לעצמו, ובונה לו בית כנסת לעצמו, ומקום לעצמו, ואין עיר המלכות שכולם יתקבצו אליה, ושם יתקיים המקום אשר יבחר השם, לשכנות ידרשו ובאת השמה. Thank you.